גימיל, זה דבר שלמדנו כאן לפני 6 שנים, נכון? 5 שנים, 6 שנים. נראה לי שכבר אין אף אחד שהיה אז, כאילו, אז אפשר לתת. מה זה היית? וואי, מה מצלי, אתה וואווה. מה הדרך? כן, מעולה, וואווה, מצלי. לא, גם אף שחר, גם אני הייתי, לא? כן, זה לא מעניין. לפחות אני בגיל שאני כבר לא זוכר כל כך, אבל זה לא יתת הזכיר לך, כאילו, כן. אז אני רוצה ללמוד את דרך הקודש וצריך ללמוד את תורת מידות הנפש, שזה ככה באמת חלק באמת, כל אורות הקודש זה ספר נשגב, מרומם, גדול מאוד, הרבה יותר גדול מאיתנו. ככה באמת זה ספר שרק לפתוח אותו קודש צריכים הרבה חרדת קודש. זוכר שהיינו ישלטליקים, למדנו עם הרב שער רוזן, ופעם אחת לימדת למסעת השערים, לימדת השיעור, ופעם אחת הוא אמר שהוא צריך להביא איזה לקרוא לנו משהו, ככה היה רעד כולו, ואמר מאורות הקודש כאילו. וממש באותו רגע שהוא שלח תלמיד להביא את הדבר הזה, ראו עליו ממש, זה היה מפחיד, כאילו, היה בחל ורעדה, כאילו, אפשר להכניס לכיתה את הספר הזה שנקרא אורות הקודש. ואז הביאו את הספר, הוא התחיל לקרוא, ולצערים היינו 50, 60, לא זוכר מה, אחד מהחבר'ה ככה, תוך כדי, זה רק מטוס למישהו אחר. ואני באמת, אני אשכח את זה, ככה, באמצע ש... ארבו זקו את הפסקה, שתקו את הדבר הזה, והיה ממש ככה, ממש היה באלם נוראי, בחרדה נוראית, אפילו לא כעס, פשוט לקח את הספר, עזב את הכיתה, שבוע שלם הרבה צעד זה לשכנע אותו, לחזור וללמד, כאילו. ונכונה, מה שאני כן זוכר מהילדות שלי, כאילו, כן, לא כמה צריכים, אז אני אומר, זה...
כשאני לא רואה את הקודש, אתה מכיר את ה...
כן,
אתה... טונות הכריחה! אני רוצה לבטוח,
אז באמת אנחנו קצת מזים פנים ולומדים, זה לא את הספר עצמו, אבל בספר עצמו רואה את הקודש מחולק בעצם באמת לחמש חלקים. חלק א' ב' וחלק ג' ד' וחלק א'. שא' ב' זה באמת דברים שעסוקים בסוגיות רוחניות עמוקות מאוד, פנימיות מאוד, גבוה מעל גבוה שומר. זה לכן נקרא אורות הקודש. וחלק ג' ד' עסוק יותר במוסר הקודש ובעבודת הקודש. שיותר כבר דברים שנוגעים יותר אל סדרי העבודה שלנו. גם שם הדברים גבוהים וגדולים, אבל התחום הנושא שלהם הוא לא האלוקות, אלא יותר האבוידה שלנו כלפי הדברים האלה. שבזה כרך ד' שעסוק בעבודת הקודש, אז באמת זה גם עבודה גדולה מאוד, שרק להשמיד לפני בית השם, עובדים לפני השם, עובדים את השם בלילות, זה גם סדרי עבודה שרחוקים איתנו. מוסר הקודש זה כבר נשמע כן משהו שכבר קצת יותר קרוב לעולם שלנו, אבל זה מוסר של בני עלייה, והחלק הראשון של כרך ג' שעסוק מוסר הקודש הוא באמת עסוק בבירורים עמוקים מאוד, מה זה בכלל מוסר של קודש, אז זה גם דברים מאוד נשגבים. החלק השני של חלק של הכרך השלישי נקרא דרך הקודש, והוא כל כולו בנוי על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שהיא בנייה בהדרגתיות. אז יש לחלק הזה שנקרא דרך הקודש איזשהו צד מסוים של זיקה מסוימת שלנו שיכולה להיות קצת יותר קשה לדברים. שהאמת היא שגם שם סוף סוף הדברים רחוקים וגבוהים וזה נמצא הרבה מעבר אלינו, אבל בתור זה יש עוד סדר פרטי יותר שנקרא תארת מידות הנפש, שמה הרב עושה מעין איזשהו עבודה מעשית לכל הדברים שהוא דיבר עליהם, ולוקח כל מיני טיפולים בנפש של האדם עצמו, אז גם זה מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רחוק, אבל שם יש איזשהו סתם מסוים שקצת יותר זיקה שיש לנו לדברים האלה, אז לכן אנחנו קצת באשליה, כמו שאבשך אומר, מדרגים לכל הטונות האדירים שיוצאים מאמצע, היה ראוי שנוציא את זה כחובדת לעצמה כזה, אבל אי אפשר פסוק שלא פסקו משה ושלא פסקו, עד אצל אנחנו לא ננתק את זה מהקשר הכללי, נתבשם מהקשר הכללי ונתמיית, אבל רק בפרקים המיוחדים שנמצאים כאן, שקצת ככה מתייעו את העינם שלנו. המקרה נצטרך לפני, זה בעצם נמצא בעמוד לרש למד א', תארת מידות הנפש. אתם שמים לב כאן, כמו בעמוד הקודם, כמו בכמעט כל העמודים באורות הקודש, שאב הנזיר לא חסך בנייר, והיה מוכן לכתוב רק שלוש מילים בנייר שרובו ישאר לבן. התורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה, והלובן הוא לא רק משהו סתמי כזה שעליו כותבים אותיות. ששאלו פעם את אב הנזיר, למה כל עמוד באורות הקודש, השוליים שלו רחבים מאוד מאוד מאוד, ואמר שצריכים לתת מקום למחשבה כאן. יש את המילים, אבל צריכים גם קצת לתת מעוף מחשבתי למה שמצא מעבר. וכמו שבעל אומר, שהתורה היא או שחורה על גבי יש לבנה, יש שחורה אומר זה מידת הדין, יש לבנה מידת החסד, וזה איזה מרחב כזה שנותן לנו את היכולת ככה באמת לגשת נכון אל הדברים. אז תמיד אני לצערי אומר שאנחנו רואים לבן, קשה לנו איתו, מבקשים בזבוז נייר, אז אנחנו תמיד עושים המון 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 הערות, שמענו כל מיני רבנים על הדברים האלה, ואז בסוף הלבן חוזר לדגמי שחור, אבל לא ברור שזה הייתה כוונתו של אב הנזיר, הוא כן רצה שנשאר גם עם המנגינה שמעל המילים שתרווה אותנו, במיוחד שפותחים כל שער ושער, שם ממש בולט, כאילו הפערים האלה בין הלובן לבין המילים הבודדות שנמצאות שם, שנותן ככה מקום ככה קצת להיכנס ככה מתוך הקשבה אל הסדרים האלה. אז כדי להבין את המילה תארת מידות הנפש, אנחנו צריכים לרגע קצת לחזור אחורה, לתחילה דרך הקודש. כל אורות הקודש עצמו בנוי מ10 מאמרות ו7 שערים. באורות הקודש א' יש 5 מאמרות, באורות הקודש בחלק הראשון של ג' גם יש 10, אורות הקודש, התבלבלתי, אורות הקודש ב' יש 5 מאמרות, אורות הקודש ד' יש עוד 5 מאמרות, כן? שזה באחד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. באורות הקודש א' יש 2 שערים. באורות הקודש ג' יש עוד 2 שערים. מוסר הקודש ודרך הקודש. ואורות הקודש א', ספר שהיה צריך לצאת ולא יצא, יש עוד 3 שערים נוספים שמשלימים ל7 שערים. בדיוק. אז לפני 7-10 זה כבר דברים קבליים, אבל קודם כל יש הבדל בין מאמרות לבין שערים. שמאמרות זה כמו אמירי אילנות. זה דברים מסייבים מאוד, שורשים מאוד. 10 מאמרות שבהם נברא העולם, שהם בעצם קשורים, וכנראה שאולי מספר 10 מייצג את הדבר הזה, כמו שאמר, תמיד אומר, שזה אחדות כוללת, משהו מאוד מאוד שורשי, מאוד מאוד עליון. אבל כדי להגיע אליו, צריכים שער, נודע בשערים בעלה, ששער זה תמיד יותר דרכי מבוא שלנו, איך ניגשים אל הדבר הזה עצמו, כמו שהרב כותב באורות בסימון כחי, צריכים לראות את השער, איך נכנסים אל התרקלין. ששער זה גם כביכול מבוא, אבל שער זה גם לשון לשער, כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, שכל נביא צריך לפתח לפני כן את כוח המשער שלו. שלשער, בשפה שלנו זה נקרא ספקולציה, כן? או היכול של אדם ככה לעשות אומדנות, לשער דברים סיימים. הוא לא יודע את הדברים סיימים מדויקת, אבל הקדוש הוא נטע בנו איזה יכולת לעמוד דבר, שזה בעצם השער, לכן בעצם יותר מתעסק לא בתוכן עצמו, אלא במבואות בנפש שלנו, שהקדוש הוא נטע בנו יכולות של גישה להגיע אל הדבר עצמו שמסתתר מאחורי הדברים האלה. שבהקשר הזה, לכן למשל אורות הקודש א' עסוק לפני אורות הקודש ב' שמתעסק בכל מיני סוגיות של אחדות כוללת והתעלות העולם, כל דברים גדולים. אורות הקודש א' עסוק בחוכמת הקודש והגיון הקודש, שזה בעצם יותר איך בכלל בונים בעולם של קדושה חוכמה שלא חוכמה אנושית, אלא איזה דברים הקדוש הוא נטע בתוכנו שיחברו אותנו ליכולת בכלל להיות קשורים לדברים שבקדושה. שלכן אורות הקודש א' יש משהו מאוד מופשט, כי הוא מתעסק בצורת בכלל מה זה צורת התבוננות של קדושה. יש בזה חוכמת הקודש, ואחר כך גם היגיון הקודש, שזה משהו קצת יותר מפורט, שמדבר על כל חלקי הנפש, הדמיון, השכל, הרגש, הרצון, איך הם בכלל צריכים להיבנות בעולם של קדושה. אז זה מבואות לקראת הסוגיות הרוחניות שהתבהרו בחלק ב'. אותו דבר, חלק ד', כמו שמעתי, מתעסק בעבודת הקודש, בכל מיני סוגיות של דבקות, אהבת השם, עירת השם, אבל לפני כן, דרך ארץ קדמה לתורה, יש מבואות של מוסר הקודש, ושל דרך הקודש, שעוד פעם, מוסר הקודש יותר כאמירה כללית, מה זה מוסר אלוקי אל מול מוסר אנושי, ודרך הקודש, שיותר עסוק בפירוט יותר, של כל מיני דרכים שבאים לבנות בכלל את ההכנה שלנו לקראת המפגש עם האור של עבודת הקודש. שיש איזה צעד, כמו שאנחנו חושבים, שהמבואות הם משניים כלפי הדבר עצמו. אם נאמר שדרך הקודש, סירה, שעבודת הקודש, במשל, זה קשור לעבודה שעובדים בית המקדש, לסדר קודשים, שזה כהנים זרזים, עובדים עבודה בית המקדש, אז מוסר הקודש ודרך הקודש קשורים יותר לסדר טהרות. הרי מה זה סדר טהרות? שלפני שאדם נכנס לבית המקדש, אז הוא טובל, ויש לו את הקיאו ואת קנו, לבנות סדרי טהרה שיאפשרו לנו להגיע לקודש. המהר"ל בתפארת ישראל מאיר למה סדר טהרות בא אחרי סדר קודשים. הרי לכאורה, קודם כל אדם צריך להיטהר, ורק אחר כך הוא יכול להיכנס לבית המקדש. גם בפסוק זה נלמד, נכון, היה אמונת יתך חוסן לשורת חוכמת ודעת, שלכאורה מתאר מדרג של עלייה בקודש, מזרעים למועד, מהאדמה אל הכוכבים, ומשמה אל נשים, שזה כבר קשור יותר למדרגת האדמיות הישראלית, אבל מנשים עולים לנזיקין, שזה כבר יותר קשור לצד הגברי, ומשמה היה צריך לטפס אל האמונת, והיה אמונת חוסן לשורת חוכמת ודעת. מה יותר גבוה? חוכמה או דעת? מה זה? בפסוק דעת, אבל בפנימיות, חוכמה זה משהו יותר מופשט, מאשר דעת שזה יותר התקשרות. אז גם הפסוק, כמו שלא מובן למה סדר טהרות בא אחרי סדר קודשים, לא מובן למה דעת זה הפסגה של הכל. אומר המהר"ל יסוד מאוד חשוב בתפארת ישראל, שנכון שהקודש זה דבר מאוד מאוד נשגב, ועבודת קודש זה דבר מאוד מאוד נשגב, אבל החידוש היותר גדול הוא שאת הקודש הזה אפשר גם לחיות בחיים. לכן סדר טהרות הוא הפסגה של הכל, כמו שחוכמה זה מופשט מאוד, אבל החידוש היותר גדול שהחוכמה הזאת יש יכולת להתקשר אליה, יש יכולת להיוונות אליה. אז כרונולוגית סדר טהרות או חלק ג' קודם לחלק ד', אבל שלא נטעה, במהות יש משהו שדווקא המבואות, הגישה אל, יש גם משהו מסוים שהיא בעצם בזכותה, אנחנו זוכים לא רק לדבר בדברים מופשטים, אלא לבנות את הקשר החי שלנו לדברים, כמו שאני כותב. לא, הבנתי, דרך הקודש ומוסר הקודש, לעומת עבודת הקודש. לא, מסכים. לא מסכים, מה שרוצה לומר, שאם הרב נצא להם סדר דברים כסדר בשניות, היה סמת ג' אחרי ד'. הרב בנה את זה גם לפי הסדר כרונולוגי. אז חייבים מוסר, חייבים דרך הקודש כדי להגיע לדברים האלה. אבל שלא נטעה לחשוב שאנחנו נתראו לא, מתי כבר נבוא לחלק ד', שבאתי רק לייקר את חלק ג' של השערים, נדע שיש משהו שהשערים נודע בשערים בעלה, שיש משהו בשערים שהם לכאורה כמבואות, שהוא יותר גבוה מהדבר עצמו. אז אין לו את ה... אז יש משהו...
בעיה?
בעיה, כן.
אבל העולם ככה...
אני יודע, כי... הוא מופשט מדי, הוא קשה מדי. כי הוא מתעסק, כמו שמעתי, במשקפיים עצמם. אז הרבה יותר קל לראות את האנשים, פתאום עכשיו להבין מה בדיוק הצילינדר של המשקפיים שלי, זה משהו יותר מדי מופשט כזה, כאילו. אבל באמת, יש משהו מסוים שהוא בכלל מסביר לך מה זה חומת קודש. עכשיו אני לא אומר, לצערנו אתה עוסק הרבה יותר, לכן אנשים... הרבה פעמים קל להם, באמת, כי שם אתה מדבר משהו יותר קונקרטי.
זה מובנה,
אחדות... בדיוק, כן, הכל יותר מסודר. אבל יש משהו שלהתעסק במבואות זה לבנות את התכונה האלה. עכשיו, אנחנו עושים פתרון לדבר הזה, כי קשה א', פשוט מדי, לדלג לב' זה לא חוכמה. אנחנו לכן עוברים לג' ד', יותר פשוט, בסדר? ושם זה להתעסק בדברים שהם יותר קרובים לעולם שלנו, וכהכנה לעבודת הכל, לכל מסגים של אהבת השם, כן, כן.
זה היה פה בחלק
ב' אז מאז עשיתי תשובה כאילו אז למדתי, הבנתי שטעיתי כן, זה קשור לזה זה קשור למה שהרב הנזיר לכן קיבל מהרב לצל את כל הקבצים ובנה מהם את תורות הקודש אז הוא אומר שם שלמד שהאיך יש איך ויש מה. הוא למד שהאיך יותר גדול מהמה. מה זה להתעסק במהות של הדבר. איך זה לכאורה רק להתעסק בטכניקה. איך מבילים את הדברים האלה לעולם. אבל מכיוון כמו שאמרנו עכשיו שיש משהו שנודע בשערים בעלה. כי השערים הם אלה שמחברים אותם אלינו. אז יש משהו שזה מה שאומר שם שבוא נאמר כמו שהזכרנו כמה פעמים. שאנשים שואלים מה יהיה, אז אפשר להרגיע אותם. יהיה טוב, כן? כי ברור ש... ומה זה כמעט היה שמו של הקדוש ברוך הוא, ברור שמה שיהיה בסוף זה מה. שמו של הקדוש ברוך הוא יעלה בעולם, יהיה רגוע, בסוף יהיה טוב. כל השאלה זה האיך, זה הדרך, זה העבודה שלנו. זה איך אנחנו נפעל עם אל בדברים האלה. כמו שהרב כותב בתחילת אורות הקודש ג' אבל הוא אומר, ממש בהתחלה, מי שיש לו נשמה כללית, צריך לעסוק בדור שלנו במבואים. בביאור מפתחות לכל עניין נשגב. אז מי שקורא את הדבר הזה, חושב שאז אתה אומר, טוב, הדור, כל הדורות הקודמים כבר חידשו את הכל. אין אף דבר בסוגיה, בלכות קרן, שכבר לא נאמר לפני כן. מה שנותר לנו לעשות זה רק לכתוב מפתחות, ואומר, ראיין כאן בשער יושר. איך? באמת, וואו. ומפרק שלישי, כאילו, מה? וואו. כן, וגם בזה, מה נצא לנו כבר לחדש? הכל כמו נפלפלנו, לא נשארנו אלא רק לפתור מפתחות, עיין פה, עיין שמה, להוציא כל מיני דברים כאלה שרק איזה. אבל הרב, מי שקורא אותו דבר, הרב אומר, לא הבנת, זה לא לגריאות של דור שלנו. מה שהוא אומר, מי שיש לו נשמה כללית, צריך לעסוק בדור שלנו מבואים. זה בא למעליותה, כי... קודם כל נאמר בצורה פשוטה, אתם יודעים שמבוא לספר, תמיד האדם כותב רק אחרי שהוא גומר את הספר. רק אז הוא כותב את המבוא, צריכים מבט כללי כדי לדעת אחר כך איך באמת להגיש לאנשים את הספר. אבל יש משהו מסוים שבעצם כל הידיעות כולם, זה, הם באמת אין חדש תחת השמש. הכל כבר כנוס והקדוש ברוך הוא בעצמו, כל הידיעות כולם. עיקר החידוש הוא איך התורה... מתקבלת בנו, איך אנחנו זוכים לספוג את התורה, כמו שהרב אומר באורות התורה, שבזה אינו דומה האור שמתגלה אצל אדם אחד, לאור שמתגלה אצל אדם אחר, שיש עניין לימוד תורה לשמה, לשם התורה שתהיה בפועל, כמו שרב חיים מוולוז'ין אומר, אז זה צל שמסביר אותה התורה, מה הכוונה? מה? כי יש מצווה שמיליארד אנשים יחזרו על אותם מילים, זה ודאי חשוב, אבל זה, החידוש היותר גדול הוא, שאותם אותיות של תורה, אותם גילים של התורה, החידוש הגדול שלהם הוא לא, כמו שאמשה אומרת, בזה שאתה עכשיו אומר עוד משהו חדש בסוגיה. זה שהתורה נספגת באישות שכל אחד ואחד מישראל, זה החידוש היותר גדול, איך התורה מתגלה בחיים שכל אדם ואדם, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לומר, שמרדכי ורשום את זה, אורי בחידשו חידושים אדירים בעולם. אבל אני מקווה שאני לא ממד בכבודם, אבל החידוש הכי גדול שהמודה חידש בעולם, זה שחידש שיש דבר כזה בעולם שנקרא רב מרדכי. זה חידוש יותר גדול מכל החידושים אחרים. שהתורה פתאום מתגלה בגילוי של דמות מיוחדת. זה הגוון. שהתורה מתגלה בצורה של שער, בצורה של עמדה בשערים בעלה, בצורה שיש כלי קיבול של קבלת התורה, זה החידוש הכי גדול. ומילא אפשר לומר שכל הדורות שהיו לפנינו, הם רק הכינו לנו, כמו שלצייר מכינים את כל הסט של כל הצבעים, הכינו לנו המון 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 צבעים, המון המון גילויים בכל הדורות כולם. אבל דורנו, שהוא חותם כל הדורות כולם, שהוא המסכם של כל הדורות כולם, הוא עכשיו עבודה, לקחת את כל האוצר הגדול שהוריש לנו כל הדורות כולם, ולבנות לזה מבואות, להקל לזה, הכוונה, כי זה בעצם הכוונה, אני כאילו, נגיד ככה, יותר כמו שארז הצהר אומר, שבגלות, אז כיוון שגלות ישראל גלתה שכינה מהם, אז התורה נמצאת במקום המאוד מאוד אצילי, מאוד עליון שלה. ועכשיו יש תביעה לקראת את התורה ולאחדו אותה עלינו. אז בעצם, שלא נתבלבל, בעצם לבנות את האישיות שלנו, זה הכוונה, אין צייר בלי צבעים. הוא צריך להיות כל כולו בלוע בכל הדורות שקדמו אליו. אבל זה שהוא בונה מבואות, זה שהוא בונה איך אני עכשיו מקבץ את כל השיטות שלנו בסוגיה, ובונה אותם למכלול אחד שלם, זה מה שבעצם נותן לדברים האלה להתקל בתוכן. ולכן...
מה זה? דברים שלא
שמעתן, עזר לי אב שחר, דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, אמר על רבי אלעזר בן הורקנוס, ואמר דברים שלא, ולא אמר אף הדבר שלא שמע פי רבו, אלא החידוש הוא שלא שמעתן אוזן מעולם. המילים אותם מילים, אבל לא שמעתן אוזן מעולם. האם החידוש של דור הגאולה הוא לחדש מבט חדש?
הרב הצנעים היה נובע, כל מילה שלו שלא חשבו לפני כן.
אני אדגיש, לא חשבו לפני כן, הרי הרב הצל, כל מלא מקורות, אלא מה שהחידוש שלו היה, איך קולטים את זה, איך סופגים את זה, איך הופכים את הכל לדבר כללי, שבסוף שבר, שאתה עופר פסקה פסקה, והרב אומר, זה בעצם הרמב״ם, זה הרמב״ם, זה החסידות, זה זה, אבל פתאום הרב אומר, הכל מתגבש לדבר אחד, אז החידוש, והוא החידוש הכי גדול, כי החידוש הכי גדול זה, איך הכל הופך להיות עכשיו, כללי, איך הכל עכשיו מקבל בית כללי.
אבל אני אגיד את זה כל דבר, גם על אבני נזר הרי הרב אמר את זה, נכון? על אבני נזר אין לו מילה שהוא לא חידוש.
כן, נכון, אבל כנראה שככל שמתקבל יותר לדורו של גאולה, כבר אבני נזר היה כבר על המפתן של הגאולה, כל זה מביא גאולה, אז הסוגיה הזאת נהיית יותר ויותר בוערת, נהיית יותר ויותר גדולה. אז ברור שבצורה אמיתית זה תמיד ככה, אבל רק הרב אומר, בדור שלנו, זה הסוגיה שלנו. עכשיו, הנה חינם מזה, נכון? כבר המהר"ל אמר שסדר טהרות יותר גבוה מסדר קודשים. זה ברור שבסוף העניין הוא איך התורה היא מתעכלת בתוכנו, איך היא נסתק בתוכנו. ואני מדגיש, בתוכנו לא הכוונה מה אני אומר אל מול התורה. כי כל העניין הוא לספוג את התורה. אז יש משהו שזה מצד אחד שיא היניקה, מצד שני, זה שיא החידוש. לכן מלא להתעסק באורות הקודש ג' זה בסוף לבנות את המקום ה... מיוחד הזה שיאפשר לכל תורה כולה להיבנות בנו בצורה גדולה ונכונה.
מה שהרבן הזה כותב, כאילו הוא התחיל עם האיך, אבל בסוף, כדי לכתוב אורות הקודש, זאת אומרת ששאלת הרב האם יש שיטה, אם יש מה. אז הוא אומר שדווקא אורות הקודש, כל העניין שלו זה המה, זה לא האיך. האיך לא צריך ספר, אפשר
להגיד. אז כרונולוגית דעתי רדת ככה, אורות הקודש, הרבן הזה התחיל אותו בהתחלה באמת, אכן מאורות הקודש ב' ולא מא', ואז פתאום הוא הבין שיש כאן משהו שחסר, ואז הוא כתב תורות הקודש א', כי הוא פרש כותב שמה, שהאיך יותר גבוה מהמה, אלא מה, זה נכון שהוא היה צריך גם שיטה, נכון, ומלא הוא...
כמעט כל שורת... הדבר הוא מדבר רק על ב',
מה זה? כמעט כל הדבר נכון, הוא מדבר נכון, על ב', נכון, בדיוק, זה הנושא שלו, הוא כתב ראש ב', אחר כך פתאום קלט, שאי אפשר לדבר על ב', בלי א', כי בסוף שבר, זה נכון שעוד פעם, הרבה יותר קל שאתה לדברר את השיטת הרב הצה"ל, זה עובר סוגיית התעלות העולם וכל מיני סוגיות כאלה, ואחדות הכוללת, כולם נדבר אותם. אבל שלא רק נדבר אותם, שנחיה אותם, שזה צריכים עבודה הרבה יותר עדינה, שהיא באמת הרבה יותר קשה קצת לזהות אותה במילים. ובאמת בסוף שבר, באמת עיקר החידוש של הרב הצה"ל, אני חוזר למה שאב שחר אמר, לעיקר החידוש של הרב הצה"ל, זה בסוף של דברים כאלה שאתה תנסה לבין אנשים אחרים, אתה פתאום לא תמצא מילים להביע אותם. כן, תנסה, אם אתה תיקח עכשיו איזה מישהו חרדי, או חוזר בתשובת לבין את הרב הצה"ל, ורק במילים האלה, יכול שתפסת את הכל, אם הוא לא יחיה את האיך, את הסגנון הזה, את תמונת אחים הזאת, שזה לכן צריכים לעשות כאן הרבה הרבה עבודה של שימו, שזה עבודת המידות. הזכרתי את כל דברים האלה רק כי כל סדר וסדר משבעה מאמרות ועשרה מאמרות ושבעה שערים, מתחיל ברב, הרב הנזל נתן לכל תחילת שער, נתן לה איזה ממרה מחזל, או ממרה מהמדרש, שהיא זאת שבעצם עליה בנוי כל שער או כל מאמר. ובפתיחה לדרך הקודש שאנחנו עכשיו נתעסק בהם את השאלה, הוא הצמיד את זה, כמו שאמרתם קודם, את הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, כן, שעליה בנוי גם ספר סדרת השערים, כמו שאמרתי, זה נמצא בעמוד קוף צדיק אי, כן, זה לא כתוב, אבל כן, כן, אז זה ככה כתוב ככה, רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביאה לידי נקיות, טהרה, פרישות, קדושה, ענווה, עירת חטא, חסידות, אור הקודש, תחילת האמתים, ואליהו הנביא. אנחנו כולנו מכירים את הברייתא הזאת של פנחס בן יאיר, ואור השם אנחנו משתדלים כל הזמן לא לעזוב מסעת השערים שבנוי על הברייתא הזאת, אבל אם אתם יודעים שלברייתא הזאת יש לה המון גרסאות, יש לה את הגרסה מסעת עבודה זרה, יש לה גרסה מסעת סוטה, יש לה את הגרסה בירושלמי, יש בכל מקור הרבה הרבה גרסאות אחרות, והרב הנזיר כאן ביקר את הגרסה שנמצאת בסוף סוטה, שנמצאת גם בירושלמי בפאה, שהיא קצת שונה מהסדר שאותה אנחנו מכירים ממסיעת ישרים. צריך לזכור, רבי פנחס בן יאיר היה המחותן של רבי שמעון בן יוחאי, כן? ובהקשר הזה, אז רבי פנחס בן יאיר, שהוא מדבר אמירה מוסרית, אבל הוא מדבר אמירה מוסרית שקשורה לעולם הפנימי, לעולם של רבי פנחס בן יאיר, של רבי שמעון בן יוחאי. באמת יש במסעת השערים, שהרמח"ל שכתב את מסעת השערים, אבל הוא כתב את זה מתוך מה שהרמח"ל עצמו היה לפני ולפנים קשור לעולמות הכי פנימיים של התורה. אתם יודעים שכבר לפני גיל בר מצווה הוא כתב פירושים על הזוהר, ובאותו בן 15 הוא כתב זוהר שני, ככה הוא קרא לו. כלומר, כתב זוהר, לא פירש זוהר, כתב זוהר. בלשון של הזוהר ממש, בלשון הרמית שמה, הזוהר בנוי מזה שיש 10 רבנים, שרבי אבא ורבי לזר רבי שם וכל זה, אז אצלו היה 10 רבנים, לא נעים להגיד, יותר חזקים. בספסל שאיתו הוא ישב, היה את אברהם אבינו ודוד מלכה משיחה, ופתח ואמר, אברהם אבנה ואילה וכו' וכו', ממש, והוא אמר, רשב"י כתב את ספר הזוהר שבו יצאו לגלות, ואני כותב את הזוהר השני שבו יחזרו מהגלות. ככה הוא כתב. רבנים שהיו אז באיטליה, ראו את כל הספרים שהוא כותב, נגלו מאוד, שאולי יש כאן חלילה איזה משיח שקר כזה שהולך להשתלט על העולם, ורצו להחרים אותו בגלל הפחד שלהם מהדמות הפילית הזאת, שבאמת הייתה גדולה בכל התורה כולה, אבל ככה בעולם הפנימיות הוא לא חסך ככה וכתב דברים גדולים מאוד, וממש היה חכמי פדאווה, רצו להטיל עליו חרם, ומארי בסוק שהיה רבו והיה מגדולי התלמידי חכמים שם מאוד מאוד תמך בו, וכדי למנוע את הנידוי שרצו לנדות אותו, תכף שעשו את זה הגיעו להסכם, שמעכשיו אסור לו לכתוב אף דבר בניסטר, הוא הותר לכתוב רק בניגל. וכמה טובה אנחנו חייבים לאותם מחרימים ומנדים, שבזכות זה זכינו לספר מסעת ישרים, ולספר... מה זה איך? מה פספסנו? מה זכינו? בלי הדבר הזה מכינו אלה זוכים לסעת השערים, אלה זוכים לדעת תבונות, אלה זוכים לכל הספרים שסוף סוף מדברים קצת בשפה שלנו, שכל היה ממשיך לעוף למעלה, עוד ועוד ועוד למעלה, וככה בזכות החרם הזה זכינו לספרים האלה עצמם. אבל שלא נתבלבל, אני יודע את מסעת השערים דרך דעת תבונות. דעת תבונות, פעם סיפרתי את זה, הרב פרינדלר היה משגיח בישיבת פונוביץ', והוא העביר לחבר'ה שיחות התחזקות, שיחות השקופה, אז הוא פגש אותו, הרב אולמן, איש צדיק, ירושלמי פנימי, ששאל לפנים והיו בידידות, שאל אותו, מה אתה מלמד את החבר'ה בפונוביץ'? אז הוא אומר, מצאתי ספר השקופה חזק, דעת תבונות של רמח"ל, וככה ממש נותן אנשים ככה, בהירות ככה, בכל מיני ענייני השקופה, ואני אומר, אז מה? בפונוביץ' לומדים ניסטר? הוא אומר, זה לא ניסטר, זה פילוסופיה, זה לא יודע איך הוא אומר, זה מחשבת ישראל, לא יודע את זה. ואז הוא הוציא מהגנזים, ספר שעד אז לא היה יצא לו, שנקרא ספר הכללים, שהיום הוא יצא בכל מהדורה של דעת תבונות, והרב פרידלר כבר הוציא את זה ביחד מזה, ששם זה ספר שכולו נסתר, וכולו קשור ממש על פי סדר האריזל של סדר השתלשלות עולמות, אבל נראה לו ממש עמוד אחרי עמוד של דעת תבונות, אותם מילים, אותם משלים, אלא שזה בניסטר וזה בניגר, כאילו שהרמח"ל הוציא את הספר לאור של דעת תבונות, כאילו לא ניסטר, אבל בתוכו כל הזמן גלגלי המוח שלו חי את עולם הניסטר. באותה דבר יש לי באמת ספר שהוציאו של מסיעת השערים, שמתאמים מסיעת השערים עם כל הספרים הפנימיים של המחל, אז זה בעצם זה מוסר, אבל מוסר שהוא בעצם קשור אלינו, אל המקום הגלוי שלנו, אבל הוא כולו יונק מלפני ולפנים. אבל בזה, כמו שאמרתי, לכן כל מילה, כמו שהגר אומר שכל מילה מסיעת השערים, עד פרק י' א', אין בה אף מילה אחת מיותרת, הכל מדויק, הכל מכוון בצורה מדויקת מאוד, אז גם בגרסאות השונות של פנחס בן יאיר, יש מקום להקשיב ולהתבונן בהם. ואנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי רוצים להגיע אלינו, אבל יש רק דברים כאן בולטים מאוד. אחד אני אומר, זריזות מביאה לידי נקיות. שתי דברים בולטים בחסרונם, נכון? גם תורה שמביאה לכל התהליך הזה שלכל לא מוזכרת כאן, וגם שלא מוזכר כאן זהירות שמביאה לידי זריזות, כן? אם נמשיך הלאה, אז גם אותו דבר, טהרה פרישות, אם אתם זוכרים מסעת השערים, קודם כל יש פרישות ואחר כך טהרה. כאן יש טהרה ואחר כך פרישות. גם מה שמאוד מיוחד בהמשך, זה שמסעת השערים כולנו זוכרים שנגמרת בפרק הו בקדושה, וכאן, איך שבגרסה כאן, אז קדושה נמצאת באמצע תהליך. ואחר כך יש ענווה, עירת חטא, חסידות, שבעצם כבר הגמרא בעבודה זרה אומרת שיש מי שאומר שחסידות גדולה מכולם, ועל גבי זה יש רוח הקודש, וחידוש גדול שלפחות השאב הנזיר מביא את הגמרא שמה, כי תחיית המתים היה מקום לומר שזה לא עוד דרגה רוחנית, אלא ש... איך זה רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, זה נראה כמה שזה כבר שכר, ותחיית המתים באה על ידי אליהו הנביא זכור לטוב. וכאן זה נראה שאומר, לא, זה עוד דרגה נוספת. יש דרגה רוחנית שנקראת תחיית המתים, ויש דרגה רוחנית עוד יותר גבוהה שנקראת אליהו הנביא, שאליה צריכים להשתוקק. במילים אחרות, אנחנו לא מבינים את כל הבדלים, וצריכים, יש הרבה הרבה מה לגעת בכל הבדל והבדל, אבל הרב דצל כאן בעצם אומר, היעד הסופי שלנו הוא להיות אליהו הנביא. לא רק לזכות להיות בדור של הנביא, אלא הכמיהה שאליה הכל מכוון, זה פסגת הכל זה אליהו הנביא. כמו שהרב יאמר בהמשך בספר שלנו כאן, שנבואה היא לא נחלת יחידי סגולה. היא ודאי למטה מחזי סגולה. אבל בעמוד שינוני הרב אומר, באמת חיסרון הקודש בישראל הוא לא חיסרון שלמות. כי אם מום ומחלה, באמת ישראל היא מחלה מחאבת, שמוכל להירפא, כי אני השם רופאיך. הרב אומר, אנחנו צריכים להשתוקק למצב כזה שמי ייתן והיה כל עם השם נביאים והיה נכשל בעת תהי כדוד עבדי. יש כאן מסילה שיש בה כמיהה להוביל אותנו למדרגות מאוד מאוד גדולות, למדרגות מאוד עתידיות. שאלה, זה יכול להיות שגם חלק מהסדר של הדברים כאן נבנה גם בצורה מיוחדת, בצורה שזוקקת ביור, ואנחנו באמת עדיין חידה צריכים להבין למה התורה, שהיא דבר כל כך מרכזי, איפה היא מוזכרת, אני אגיד כבר עכשיו תגיד לא למה לא מוזכרת, אלא איפה היא מוזכרת כאן, איך היא מוזכרת כאן בסדר המיוחד שקיים כאן, זה ברור, ואולי דבר שצריך ככה קצת אחריך להלעל ולעיין בו, להבין למה טהרה לפני פרישות וזריזות מוזכרת כאן ולא זהירות, וזה ודאי כל דבר ודבר כאן בעצם מקבל משמעות מיוחדת מאוד. אבל כאן, סתכלו בשורות הבאות, הרב הנזיר לוקח את ברכת בן יאיר ומפרט את זה למילים, שדרך הקודש הנבואית, כמו שבאנו, שדרך הקודש שאמורה להוביל את עם ישראל לנבואה, נתונותיה הן, א', עבודת הקודש, שזה זריזות, כהנים זריזינים, ב', טהרת מידות הנפש, אחרי זריזות ומידת הקיות יש את הטהרה, שזה הסוגיה שלנו, ג', פרישות, ואחר כך שלב הבא, חסידות, ועל זה אומר הרב ענה, זה משהו גם מה שלנו, לא כזה שסודה השוואה אלוקית לנועדים לה, שזה אני לא מבין, אבל טהרת מידות הנפש, בהתעלות מקטנות לגדלות. מה זה טהרת מידות הנפש? שמעלים את כל עולם הנפש שלנו, מקטנות לגדלות. כמו הביטוי, עצם השמיים לתואר, שהשמיים תיאורים, שבעצם אין בהם עננים, אז הם מתגלים בשיא השגב שלהם. יש כאן סורה מיוחדת של עבודה למידות, שלא באה בהתקפיה להסיר מידות רעות, אלא בא לרומם, בהתפחיה, לקחת כל מידה, ולהסביר שכל הכישלון הנורי שקיים בה, כי היא קטנה. ברגע שנהיה קשורים אל עצם השמיים לתואר, נעלה את הכל מקטנות לגדלות, אז נזכה לתאר את מידות הנפש, לעלות אותם למקום הרבה יותר גדול.
שכתוב בו תארה, זה הכוונת בסדר של רבי פנחס בן יאיר, זה תארת מידות הנפש?
כן. כן, כמו שזריזות זה עבודת הקודש.
והזריזות הם לפני.
כן, נכון. הם הכנה, וזה מה שמצטה שולל למדנו שהוא עושה לפני כן.
שהמידות מתחילות מההתחלה. לא.
נכון. נכון, כן, בדיוק. יש תנאים קדומים שמזקיקים אדם כדי להגיע אל התארה. אבל אז מגיע הקומה של התארה, נכון. אז שזה, ההתעלות מקטנות לגדלות, זה דבר שבדעת השם יצטרך ככה בסדר שלנו עכשיו ללמוד את איך בונים את מידות הנפש, בזה שהם מגדילים את כל הנפש מעולם קטן לעולם גדול, ובזה לאט לאט מסירים את כל המחלות שקיימות בנו, וזוכים עד רבה, מה שנקרא, להעלות את המידות לשורשם, להביא אותם למקום יותר גדול. אז כאן אנחנו, בדעת השם, מתחילים את הסדר הזה, ובדיוק בחידה שחדנו בהתחלה, איפה התורה נמצאת בכל הסדר המיוחד הזה. כן. מה זה איך? לא, יש עבודת, צודק, יש את הסדר הבא בעירות הקודש דל, שנקרא עבודת הקודש, ששם זה כמובן יותר, כמו שאמרנו, אהבה, עירה, כל מיני סגים מאוד עליונים שהוא דבר עליהם שם. עכשיו כאן מדבר עבודת הקודש, זה הכוונה כהנים זרזינן. בעצם תכונות נפשיות שנזקקות, תקרא את הדברים האלה, שזה הרב דיבר בהרחבה בכל הפרקים הקודמים שם, שקשורים יותר להשוויה, דרך הקודש ההשוויה, זה הסדרים שהוא דבר שם. זה שיתוף השם, אנחנו לא מדברים עכשיו על עבודת הקודש של חלק דל של הספר שלנו כאן, נכון.
יש מאמרים ושערים, אז כאילו חלק
A. או, נכון, שמעתי, נכון, יפה. אחר לא דיברתי על חלק A. חלק A לא יצא גם מלאו. חלק A היה אמור להתעסק בכך הרב הנזי מחנה זה שם, שזה כך רוחני, זה אור האורות, שזה בהתכוננות לגאולה. אבל מכיוון שהגאולה עצמה היא בכלל לא בעולם שלנו, אז על זה אי אפשר בכלל לדבר עליה. רק צריכים לבנות את מה שנקרא התחלת עדי גאולה, וזה בעצם לבנות את כל התכונות הלאומיות בקדושה, שזה היה אמור להתעסק אורות הקודש A בדברים האלה. פעם שאלתי את הרב יוחנן פריד, שהיה תלמידו של הרב הנזיר, ועזר לו באחת אורות הקודש ד', אז שאלתי אותו, במרכז הרב הוציאו בניסני הארץ פעם, את הסכמה של איך צריכה להיות אורות הקודש A, כבר ממש יש את התוכנית של מאיזה פסקות זה אמור להיבנות. אז שאלתי את הרב יוחנן פריד, למה הרב הנזיר לא הוציא את אורות הקודש A? אז אמר שהוא שאל את זה, את הרב הנזיר עצמו, והוא אומר, כבר הרב צבי יהודה הוציא את זה. הכוונה, ספר אורות, זה בעצם אור האורות שהרב הנזיר תכנן להוציא, זה יצא בספר הזה שנקרא... לא, כרונולוגית, זה לא נכון. כרונולוגית, את האורות, את העריכה של אורות הקודש, בית הרב יצא נתן לו שהוא היה כבר, עוד שהוא היה בחוץ לארץ.
12
שנים לפני. מה זה? 12 שנים לפני זה. את אורות, את אורות, וגם אורות עצמו יצא בפרקים, התחלה יצא רק אורות מאופיל. כל ספר אורות בשלמותו יצא הרבה הרבה יותר מאוחר, כן. ובהקשר הזה, אז לכן הרב הנזיר אמר, הרב ציודה עשה כאן עבודה שלמה.
כל השערים של הרב ציודה, אז אין לנו.
מה זה?
לא,
זה השערים.
לא, רק אמרתם שפרות, זה לא
לא.
השערים אמרו להיות חלקי.
כן, וזה, השערים זה להתעסק.
השערים זה אורות.
כן, כי זה בעצם להתעסק בהתחלת הגאולה. מהי הגאולה עצמה? כל תות הנבל. זה השערים. זה לבנות, לבנות נפש גאולית.
בהתחלה הרב הוציא שלושה.
כן, זה צריך לראות בניסני הארץ שם ממש, יש פירוט. כן, שלושה.
ארץ ישראל.
לא, זה לא יודע, זה ממש מורות הקודם. לא, יכול להיות, לא יודע, לא, שם הרב הנזיר זה היה בניסוחים אחרים קצת, כן. לא, ובאמת היא, זה לא בדיוק כמו שיצא הוא רוצה, הוא תכנן משהו קצת אחר, אבל מה אחרי שהרב ציודה הוציא מקח כזה שלהם, אז לא, הוא ביטל דעתו כאילו, כן.
אני
אעשה את הצלחים
רק תקורת תורות הקודש, ואז
אני אבל כמו שאנחנו התחלנו מגימי לפני הלבט, אז אפשר גם להתחיל, כן.
כמו שצלחים רק תורות הרבות,
את שר ה... את הכוזרי.
כמו חמת הרבות, חוץ משאר, כל הרבה הם לא כוזרים.
כן.
כולם עושים כוזרים ולא נותנים...
כן, לא מגיעים לזה, כן. בדיוק. אז נתחיל קצת. רק נתחיל היום, אני ממש אומר שאת פסקה א' חייבים ללמוד גם פסקה ב' שלמדת בנחת שבוע הבא, אבל בואו לפחות בדקות שנותרו לנו נראה את אחד הדברים. התורה והמידות. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות. מכל מקום אי אפשר לסמוך על זאת לבד. והכרח לעסוק בזיקוק המידות. ותיקון המוסר בייחוד. אז אב פותח באמת שאלה, שקצת ככה עוררנו אותה דרך הכסות השונות בפרחת בנעיר. עד כמה יש, מה היחס בין תורה לבין מידות? והרב כאן בא בהתחלה באמירה מאוד חדה, שבצורה אמיתית, התורה והמצוות מזכחות אין את המידות, וכיכול הרב מסתיר איזה אבה אמינה, או איזה מחשבה, שאולי לכן עצם זה שנתעסק בלימוד תורה, זה עצמו בצורה ממילאית יתקן גם את המידות, כן? ולוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהאור שבא משיבה למותיו, ו... בהקשר המיוחד הזה, יש לזה בחינה מסוימת, שתורה מביאה על ידי זהירות זרזות נקיות. כמה שאנחנו נהיה יותר מלאים באור של תורה, אז אנחנו כבר בזה ממילא נהיה קשורים לעולם אלוקי מאוד נשגב, וזה בצורה ממילאית יתקנו את כל המידות. ובאמת, במיוחד גם בנפש החיים משאר ד', יש לו הרבה עריכות על דבר זה, שהספר מוסר הכי גדול, זה ל... פשוט ללמוד תורה, להתחבר אל האור האלוקי הגדול. אני אולי קצת יותר אחדד את את הדרך הזאת, כי הרב כאן עוד מעט יאמר קצת אולי גם... מה זה? כן, באמת, עד שתנועת המוסר לא נכנסה לעולם, אז לא למדו בכלל ספרי מוסר, וזה היה מאבקים גדולים, תנועת המוסר, רבי סלם סלנט וכל האחרים, לא בצורה כזו פשוטה, התקבלו אצל עולם התורה. היה פשוט שרוב הזמן צריכים להתעסק רק בדבר הזה שנקרא לימוד תורה, והאור שבא משיב אותנו אל המוטב. אני חייב, לפני שנציג את הצד השני, כן רק להסביר את הדרך הזאת גם בצורה שורשית וגדולה. הרב בכמה קורות אומר, מה שאנחנו יודעים, לא בור ירא רכת ולא עם הארץ חסיד, שיש משהו שבלי תורה, בלי להיות קשור אל ה... התמלות בשס ופוסקים, אז כל עבודת המידות יש ממש מסוים שהיא נועדה לכישלון. כמו שהרב כותב בקובץ א', שאדם ש... כן, אני אולי יזכיר את זה מסיפור, אולי את הסיפור זה סיפר לפני 5 שנים, לא זוכר, אבל הרב אלי אורביץ, השם קוד דמו, זכר צדיק לברכה, סיפר לנו את תלמיד שלו ככה בשנותיי הראשונות, שהוא, אתם יודעים, היה בכלל שחקן בהוליווד, והיה בדרך להודו, ותוך כדי הדברים עבר בביקור אצל דודים בארץ ישראל, והיה לו איזה דוד שהיה ככה קצת דוד משפחה חרדית כזאת, וחשבו שאולי אם הוא יפגש עם הרב ציודה, אולי ככה זה קצת יקרב אותו אל הקודש כאילו, והוא באמת בא לרב ציודה, ותוך שיחה אחת הוא התהפך לגמרי אורו, וביטל את הנסיעה להודו, ואז ככה משגר אצל הרב ציודה, אבל עבר הרבה תהליכים ככה של סדרי תשובה, והוא מספר שאחרי תקופה, אז הוא בא לרב ציודה וקרא בהרבה ספרים שצריכים לעשות חשבון נפש. אז הוא בא לרב ציודה, ושאל אותו, הרב, אני קראתי שהרבה ספרים כותבים שצריך לעשות חשבון נפש. איך עושים את זה בדיוק? איך עושים את החשבון נפש? אז הרב ציודה הסתכל עליו ואמר לו, צריכים הרבה שקידת התורה. אז אמר לו, כן, הרב, אני מבין, אבל הרב לא הסביר לי איך עם זה אני עושה חשבון נפש. אז הרב ציודה מסתכל עליו בנחת, והוא אומר לו, צריכים הרבה להרבות בשקידת התורה. ככה, אחרי כמה פעמים, שהוא הבין שזה חשים מיניהם, אז הוא ככה בסי הנימוס אמר על הרב, הרב, תודה רבה, קיבלתי תשובה, להתראות, ואז כשהוא פת על הבית, הוא פתאום זכר, הרב, יש לי שאלה אחרת לשאול. איך עושים חשבון נפש? כי אני חושב שאולי יש לי בעיה בתקשורת ככה, אדם זקן וכל זה כאילו. ואז הוא יודע את ממשיך, הוא אמר לו, צריכים הרבה לעבוד בשקידת התורה. ואז הוא הבין, שהרב ציודה אומר כאן משהו גדול מאוד, שלעשות חשבון נפש, הדבר הכי יסודי לדבר הזה, זה קודם כל להיות בעלו בתורה. זאת אומרת שהרב זצ"ל אומר, בשמונת פרקים, שאדם שאין לו אור של תורה, הוא עושה חשבון נפש, גם פסקל דומה לזה, גם כאן קצת, תראו... מה זה איך? כן, בדיוק, כאן בצלצקו ב... עמוד יש נוני, נוני, נקראת הנפש לאור תורה. אומר הרב, אני קורא מהפסקה שנפים בה, רוח גנות וחונה על מרכזי המעשים. בודק הוא אז את העובדות בפועל בביקרתו החודרת. לפעמים הנפש עלומה, מרוב שטף של דקדוק, ויצא מכוון מלכה החיים נעשית קשה ועלומה. שם בשמונה קבצים הרב אומר, שאם אדם יבוא כמו שהוא ועשה חשבון נפש, על פי רוב מה שאדם עשה חשבון נפש, על כל מיני בעיות וחולשות ופגימות מדיטות שיש בו, על פי רוב מה שיקרה, זה הוא רק יחזק את המחוזקים.
זה מי שלומד תורה של הרב. ההפך, מי שלומד שחת פוסקים בצורה הזאת...
חכה, אני עוד למדתי את התשובה. קודם כל, מה שאני לא לומד תורה בכלל. מי שאומר, אני לא לומד לא תורה של זה, לא זה, אני רק עושה קאוצ'ין ועבודת מידות הנפש, ובונה בעצמי עכשיו את הדברים האלה, ואני אומר ועושה זה מתוך יראת שמיים גם. אני אומר, כל בחורי ישיבה מבזבין את עצמם על גמרא, אורות, אורות הקודש ומפשטים, אני עכשיו כל כולי בא בזה, עושה עכשיו חשבון נפש, מה אני עם עצמי? אז לפני שנעיר את הדברים, אומר הרב, שאתה עושה חשבון נפש עם עצמך, על מה אתה עושה לחשוב שלך? מי הוא זה שבכלל בוחן את הדברים? זה אותו אדם שחבוש בבית האסורים, אין חבוש שמצא אותו מבית האסורים. על פי רוב, יש אדם שהופיעו שהוא אדם מאוד מאוד נאמר קפדן, בסדר? ומאוד מאוד מתייחס לכל העולם בקפדנות. אז שהוא עושה חשבון נפש, הוא אומר, וואו, למה איחרתי לתפילה בשתי דקות? למה אני לא בדדתי, שאכלתי תמר, אני לא בדקתי 10 דקות, אלא כל כך בזריזות, רק 5 דקות, החלטתי שאין בו תולעים. חשבון נפש אחלה, מעולה כאילו, שבזה אתה מאוד מחזק את המקומות שבהם אתה מקום כך חזק. למה לא גערתי בכל מיני אנשים שמדברים שעת התפילה? כי אני כבר מתחיל לרמוז כאילו. האדם עושה בזה לא יודע שיש לו בכלל עונה שלמה במוח שנקראת מידת החסד, שהוא בכלל לא תפעל אותה, הוא לא באירוע. וכמה אנשים הוא רמס ודרס כתוצאה מדבר הזה, אבל המשקפיים שבא, איתם הוא בא לשוב בתשובה, זה המשקפיים שלא אומר שיש משהו רע בעולם הקפדני שלו, יש בו גם דברים טובים, אבל אין לו סיכוי בכלל לדעת שיש מחווי חיים אחרים שאין לו קשור. אני יכול לסבל את הסיפור הזה גם הפוך. האדם שכל כולו חסד, כל כולו מחבק את הבריאות, כל כולו לכן חשבון נפש לו, לא חיבקתי מספיק אנשים היום, והוא לא מבין שאתה כדי חיבוק האנשים האלה, הוא מפספס גם את הדייקנות על המצוות ודברים אחרים, בסדר, אבל זה, אם אדם בא מהבועה שלו, אז אין חבוש מסירות מתי אסורים. לכן אדם כל כול צריך להיות שייך לגודל, צריך להיות שייך למרחבי חיים נגיד גם יותר מזה, גודל הכוונה אלוקיים, לדבר כזה, שכמו שאב אומר, אלוקי שאנחנו משתוקים להגיע אליה, היא יורדת אלינו מלמעלה למטה. זה אברהם אבינו, שהיה לו הרבה חשבון לסבל, שלא הציץ עליו לבירה, לא יכול להגיע לאמת. ולכן, תנאי יסודי, הוא קודם כל להיות קשור למעוף, למשהו כזה אלוקי, למשהו שבא מלמעלה למטה, שהוא זה שנותן לנו בכלל את היכולת בכלל לבחון את הדברים, לסדר את הדברים בצורה נכונה. ואולי יותר מזה, קצת יותר מזה, כי לפעמים יש משהו מסוים שכל צד מודע שבו אתה מתעסק בנפש שלך, תמיד יש בו איזה משהו מסוים שהוא רואה את הדברים, גם אם הוא כן רואה את הדברים בצורה נכוחה, אבל יש בו משהו מסוים שיש בו תמיד עדיין משהו מסוים שהוא עדיין אנושי, הוא עדיין חלקי. ולכן קודם כל צריך אדם לחיות קשר עם הקדוש ברוך הוא. ולחיות קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אני אולי משהו יראה לדרכים אחרות, עד שלא תחדוש הנבואה, לא מכיר אף דרך בעולם. נפגש עם הקדוש ברוך הוא ממש, חוץ מלימוד גמרא. אפילו תפילה זה לא לפגש בקדוש ברוך הוא, אילולא שאדם לומד גמרא. כי אדם בתפילה הוא מדמיין שהוא מדבר בקדוש ברוך הוא, הפעמים הוא מצליח, והוא שם כולם מצליחים. אבל לדעתי רק בגלל שכולם לומדים תורה. בלי זה, הרי זה בעצם אדם שמרים טלפון למספר לא ידוע ומתקשר אליו, ואני מדמיין איך כנראה נראה הקדוש ברוך הוא, ואיתו אני מבקש ממנו כל מיני בקשות. מתי יש לנו יכולת אמיתית להיפגש ממש עם הקדוש ברוך הוא? אז אני ממש אשמח שתראו לי גם דרכים אחרים, למטה מהדרך היחידה שאני מכיר, ואני בכוונה אומר בצורתך עריפה, זה רק, לא רק על ידי לימוד תורה, רק על ידי לימוד גמרא. רק, זה הדרך היחידה שאני מכיר, כי אפילו לימוד אמונה, שהוא מאוד חשוב, אבל תמיד לימוד אמונה כבר עסוק במשמעות. אז זה עסוק, ואני לא אומר ודאי שכל דברי אמונה דברים נכונים מאוד, אבל עוד פעם, בלי שקודם כל אתה נפגש, אם נקרא לזה עם האובייקטיביות האלוקית, עם חתיכות אלוקיות שעודות לעולם, שזה להיפגש עם אנה נפשי כתבית יבית, עם התורה, ודווקא עם התורה שלא עברה אף עיבודים ופירושים והעתקות למקום של של הנפש שלנו, אלא לפגש עם התורה במקום התור שלה, כי היום ניתנתה מסיני, כפי איך שהיא באמת עברה, ושל כל דעות כולם, זה קודם כל אתה מוטען ממפגש עם, 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 עם אור אלוקי, זה מה שהיה שם בראש מיני אומר, שלכן אין מנוס, אז אין נצא כי מצד השם אור התורה, שהיא הנר המאיר את המחשכים, ובכלל נותנת לנו בכלל גודל, שמנו אנחנו יכולים בכלל לבנות את כל הסדרי החיים שלנו. כן.
עכשיו תורה
מסיני, רשבי
זה לא
עכשיו
תורה מסיני.
א', אני לא רוצה להפעה זה. אם תדבר על רשבי, הכוונת תורת הקבלה, שהיא ממותה, וזה קשורה מאוד לגמרא. שאגב, לימוד קבלה, שנגיע לגיל 60, אני ככה שמעתי מאנשים, זה לא כמו לימוד אמונה, זה לא מה אני אומר בסוגיה. אלא מה, כאילו מה זה לימוד גמרא? לימוד גמרא זה, כמו שאתם אומר, שימוש תלמידי חכמים. זה מקום כזה שבו אתה יכול לחשוב הרבה שאלות, יכול להגיד הרבה דברים, בסוף, 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 ברור לך שתוספות צודק, ולצורך זה ברור שהגמרא צודקת, וגמרא ברור שרבי צודק, ולרבי ברור שהתורה צודקת. זה צורת לימוד שאין כדוגמתה בכל מקום אחר בעולם. זה מקום כזה של הקשבה, של הקשבה למה שאמרו כל דורות הקודמים, לקבל את הדברים כמו שהם. בהקשר מסוים זה כאן, כמה שאתה, עכשיו יש כאן, כן, הרבה, כדי להקל את הדברים, אז כמו שרמחיים ולוש אומר, הווה מתאבק בבגלים. אתה נאבק, אבל אתה לא נאבק כדי להגיע מסכן הטוב, אז אני צודק. אתה נאבק במאבק שהוא כבר גזור מראש. מה זה?
באפר.
מתאבק, אתה יודע שזה באפר רגליהם. אתה יודע שבסוף, בסוף המאבק הזה, אתה תפסיד. אבל אתה אומר, זה הדרך שלי להתחבר לדברים האלה. בהקשר מסוים זה כאן, נראה לי, שבלימוד גמרא, ודווקא עוד פעם, בגלל שלימוד גמרא זה לימוד כזה שפחות אנחנו מערבים את המקום שלנו, יש בה הרבה הרבה את הביטוי הזה של קודם כל הקשבה אל הכל אלוקי, והוא בונה בנו את החוט השדרה. גם נכון, לימוד ניסטר זה לבצעות לימוד פרצופים, עולמות, דברים כאלה, אתה לא מבין את האנש המסמת, אז זה גם שם, אבל זה פשוט, אנחנו אולי זה דבר גדול, דבר קטן, מעשה מקווה הבאי ורבה. אני לא אומר שלימוד חשוב ונשגב, ואני כבר שעה עושה אתכם איזה שיקרא לימוד אמונה, שאנחנו עושים טוב את העמדת למדני, להקל את הדברים, להביא את הדברים, זה נשגב, אבל אם היית עושה את הדבר הזה, ולא הייתי קודם כל יונק אלוקות, אז זה היה כל סברות יפות, זה אולי נוער אפילו, זה שיחה תלמדי חכמים, ששיחה לימוד כאילו, שיש גם מה ללמוד מסברה של אנשים ישרים וכל זה, אבל זה לא אלוקות ממש, שזה קודם כל צריכים איזה משהו כזה שמתאים אותנו בדברי אלוקים חיים. אני לא אמרתי, ותם בפנינו, אני צריך קצת יותר עדיין לשכנע את אהבה מינה, למה התורה מזכרת את המידות, אני אדבר על זה גם פעם הבאה, אבל אישה הגיע למכל אותו.
אני אשאל אחרי לחמם, את שבוע הבא.
כן, כן. שמה?
אנשים
שלא יודעים הרבה פרעד, דווקא המידות שלהם. ברור, 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 ברור. דאבדי נורא תהבישת, אבל אנחנו יודעים שמצד שני...
חנה
ל... כן, חנה, כי מצד אחד אמרתי, האור שבא משווה אל מותיו, אבל מצד שני, על מה עבדה הארץ, שלא ברכו בתורה התחילה, כאילו שמצזכו, כמו שאמר לו, רק בתורה, ולא בדברים אחרים, אז אנחנו צריכים את המתח הזה ללבן, בעזרת השם.